צהריים טובים. אנחנו ניקח את הרב פינקוס, נלך דרך מאמר שלו, ותוך כדי כך נדבר ככה על כמה דברים שקשורים לפורים. אז קודם כל יש לנו ככה, בפורים יש ארבע מצוות, מקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים וסעודת פורים. עכשיו, אומר הרב פינקוס, ננסה להסביר את מהותם של המצוות הללו. נקודה מיוחדת מודגשת ביום הכיפורים היא ונהפוכו, וצריך לעיין מה הנקודה הזאת. בראשית רבה כתוב על הפסוק, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, ותישא רבקה את עיניה, ותרא את יצחק, ותיפול מעל הגמל. אז המדרש המובא ברש"י אומר, ותרא את יצחק, ראתה אותו אדור ותוהה מפניו. זאת אומרת, היא ראתה אותו, וואלה, היה כזה נראה מכובד כזה, נבהלה ממנו, והתהפכה כאילו, נפלה מהגמל. מה הביאור במדרש זה? על הפסוק ויצא יצחק לסוח בשדה ישנו עוד מדרש, ישנו עוד מצחק, והמדרש הזה אומר שיצחק יצא, הלך לטייל בגן עדן. כאשר נשאה רבקה את עיניה, היא ראתה אותו יוצא מגן עדן, אז למה היא נפלה מהגמל, מה הבעיה? אלא שדרך היוצאים מגן עדן שרגליהם למעלה וראשם למטה. יצא הפוך. קום הרגליים על הרצפה, הרגליים למעלה. ולכן ותיפול מעל הגמל. אין כאן המקום להרחיב במה שהתרחש בין יצחק לרבקה, אך מה שנוגע לנו הוא שיצחק קיים ונהפוכו, כדרך כל היוצאים מגן עדן שרגליהם למעלה וראשם למטה. שמו של יצחק גם כן מרמז על נקודה זו, יצחק מלשון צחוק וצריך ברו. במדרש, אחר רבתי מסופר, רבן גם לרבי אלעזר בן עזריה. מה שדיברנו על זה כמה פעמים, כבר שתי מדרשים מאוד יפים שמספרים ש... הרבן גמליאל רבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא נכנסים לרומי, ואז הם שומעים את כל המונה של רומי מרחוק, ממרחק של 120 מיל, זאת אומרת, זה 120 פלוס מינוס קילומטר, שומעים את הרעש של רומא. זה פשוט מדהים, רואה לחשוב, סתם, אתה שומע מכאן את ירושלים, אתה לא יכול לשמוע את ירושלים, זאת אומרת, אה.
בירושלים זה 50-60 קילומטר.
כן, זאת אומרת, זה היה אקשן כזה שם, זאת אומרת, עיר כל כך גדולה ומלאה אקשן. עוד פעם, כמובן שאנחנו מדברים במצב שגם לא כמו שהיום שכל היה בנוי, אבל עדיין, אתה מדבר על מרחק עצום. עד כדי כך, אז מה, הם בוכים, אומרים, וואו, תראה מה זה, איזה דבר זה. ורבי עקיבא צוחק. אז בואו, תגיד לי, איך אתה צוחק? תראה איך שהגויים האלה נהנים וזה, ואנחנו בחורבן וזה. אומר, לכן אני צוחק. למה אני צוחק? אם ככה למכעיסיו, קל וחומר לא עושה רצונו. זאת אומרת, אם ככה הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאלה שמכעיסים אותו, לרומאים האלה, על אחת כמה וכמה, אתם יודעים איזה שכר מחכה לנו. זה עוד לא מסדר לנו את הראש. למה? כי זה דברים קצת, איך אומרים, בשמיים, ולא כל כך מרגיעים אותנו. אבל המדרש השני, הוא כבר בעצם יותר מסתדר. פעם היו עולים לירושלים, והגיעו ליד החורבות של בית המקדש, ראו שועל יוצא
מעיר העתיקה?
מחורבות בית המקדש, מחורבות בית המקדש. ראו שועל, ואמרו, והתחילו לבכות. רבי עקיבא, צוחק. אמרו לו, עקיבא, לא, למה אתה מטמא עלינו? אנו בוכים ואתה משחק? אמר להם, למה אתם בוכים? אמר לו, ולא נפקה במקום שכתוב בו, הזר הקרב יומת, והרי שועל יוצא מתוכו, ועליו נתקיים הפסוק, על הר ציון ששמם שועלים ילכו בו? אמר להם, זה הסיבה שאני צוחק. אם יתקיים הפסוק הזה, ממילא, גם יתפלא, גם יתקיים הפסוקים של הנחמה. שעוד יש זקנים ונערים בשערי ירושלים. זאת אומרת, אם אתה רואה מתקיים חלק מהנבואה, אתה רואה מה שכתוב בתורה מתקיים, אז מה זה אומר? שהתורה היא אמת. הנה, שועל יוצא מבין קודשי הקודשים. זאת אומרת, אם זה אמת, אז גם השאר אמת. אז למה לבכות? תהיו מבסוטים.
אנשים אוהבים, אנשים רוצים לראות אמת. הם אנשים יכולים לראות הוכחות. תדע לך שאני אומר שאם היום היה, לא יודע, הקדוש ברוך הוא מתגלה, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא, כדי ליצור את האמון שלו מול עם ישראל, ביציאת מצרים, עשה דברים שהם יכלו לראות בעיניים.
אבל אתה שוכח דבר אחד, שלמרות מה שהוא עשה, כמה אמרנו שיצאו משם?
20%. 20. אבל 80% התבוללו. הם כבר היו...
אבל אז מה, הם ראו את הניסים.
מה?
הם ראו את הניסים.
אבל יכול להיות שכבר הם היו...
ניסים לא מספיקים. אנחנו, זאת עובדה, ניסים לא מספיקים. שמישהו לא רוצה, תראה, מה זה המלך? אנחנו עכשיו נחלים והמלך. כל המגילה, המגילה זה משלון גילוי, מגילת אסתר, גילוי האסתר, מה שנסתר בפנים. מה שקורה במגילה זה לכאורה טבעי. זאת אומרת, זה סיפור שקרה במשך הרבה שנים. 10 שנים פלוס מינוס זה הסיפור הזה קרה. אז אם אתה תעשה חשבון, אז אתה אומר לעצמך, טוב, נו, אם 10 שנים זה קרה הדבר הזה, אז אם זה קרה 10 שנים, אם אני קורא את זה לפי הזמנים, זאת אומרת, בוא נגיד, היה יום אחד אחשוורוש החליט לעשות משתה. עשה משתה. טוב, הזמין את כולם, גם את היהודים, והיה סיסו וסימכו, אל תשאר. אז בתוך המשתה הוא קרא לאשתו, לא רצתה לבוא, שלח אותה לב שתבוא ערומה, והחליט להרוג אותה. למה, עכשיו, לא, מה זה, אבל הרג אותה on the spot, כי האחד מהיועצים שלו אמר לו, תשמע, אתה מלך, אתה לא צריך כאן בלה, אתה צריך חוקק חוק, שמלך יכול להוציא להורג את מי שרוצה בשכחה, בלי משפט, בלי כלום. הוציא אותה להורג. טוב, עכשיו הוא לבד. עוברים כמה שנים, הוא מחפש בחורות, ומוצא, אחרי כמה שנים הוא מוצא בחורה שנקראת אסתר, מתחתן איתה. לאסתר הזה יש איזה דוד. הדוד הזה, נתנו לו איזה ג'וב בחצר המלך. עוברים עוד כמה שנים. והוא שם שומע פתאום איזה שתי סרישים שומרים, מדברים בשפה שאף אחד לא מבין, אבל הוא מבין כי הוא מהסנהדרין. בסנהדרין הבינו 70 שפות.
מה זה בעצם היה הסנהדרין?
הסנהדרין זה היה כמו משפט, בית משפט העליון.
בית משפט העליון?
כן, כמו. הם היו קובעים את כל הדינים, את כל הדברים.
זה סוג של בית דין עליון.
כן, כן, בית דין עליון.
בית דין עליון?
בית דין
עליון. בית דין רבני אבל עליון.
כן, בוודאי, 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 מהגדולי ישראל. עכשיו, הם היו צריכים להבין 70 שפות. למה? כי מישהו מגיע, הם כאן כאלה, זה היה אחד מהקריטריונים של התפקיד. אם אתה רוצה להיות דיין בסנהדרין, אתה חייב לדעת את 70 שפות, כדי שאף אחד לא יוכל לעבוד עליך. בקיצור, הוא הבין את השפה הזו. הוא שומע שמתכננים להרוג את מי את המלך, אז הוא אומר לאסתר, אסתר אומרת למלך, הוא ניצל, עוברים עוד כמה שנים, בינתיים איזה עמדת האחד מתגדל במלך, הוא נהיה גדול ושר, ואז עוברים עוד כמה שנים, ואז הוא מחליט שהוא, זה משתחווה, הוא לא משתחווה, הוא מחליט, יאללה, אני רוצה להשמיד את עם ישראל, ובא למלך ונותן לו כסף ועושה פור, ועוברים עוד כמה שנים, ואז פתאום הכל מתהפך, היא מזמינה אותו למשתה, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, תכון, אני קורא סיפור, שאתה יכול להגיד שהוא טבע, זה קרה. זה לא, לכן יש הלכה מאוד מוזרה, דיברנו על זה, שיש, בקריאת המגילה יש הלכה מאוד מוזרה. אסור לקרוא את המגילה למפרע. זאת אומרת, אני לא יכול לקרוא את המגילה מהסוף להתחלה. עכשיו, זו הלכה מאוד מוזרה. מי יקרא את המגילה
מהסוף להתחלה? ברור, למה אומרים את זה בכלל?
או, זאת אומרת שיש איזה פואנטה. זה הלכה מוזרה. שזה בדיוק העניין. כל הרעיון של קריאת המגילה, שאתה תבין שאתה חייב לקרוא אותה מההתחלה ועד הסוף, לפי הסדר, כדי שתראה את מה? את הנס שנמצא בפנים. תגלה את הנס. זאת אומרת, הטבע זה אלוקים בגימטריה. זאת אומרת, כל מה שקורה מסביבנו, הכל זה נס. רק מה? יש ניסים מחוץ לגדר הטבע.
הטבע זה אלוקים בגימטריה?
כן.
הטבע ואלוהים זה אותו
גימטריה. אותו מספר.
אותו מספר?
כן.
למה התורה משתמשת בגימטריה הרבה פעמים?
וואו.
אני שומע את זה הרבה, למה? מה?
תודה לך, זה...
איפה ההצטלבות הזאת
שבאה? אחד הדברים שמאוד מאוד קשה לי בקטע הזה, כי אני במתמטיקה ברוגז, מה שנקרא, אבל הגימטריה זה המתמטיקה של העולם. זה מדהים, כל הדברים. כל דבר יש לו סיבה. והמספרים זה לא סתם מספרים.
לא, אבל גימטריה זה הפרשנות של המילים למספרים. זה הגימטריה.
נכון, שבעזרת החיבורים האלה אתה מגלה שמילים מתאימים למילים, משפטים מתאימים למשפטים.
מספרים מתאימים למספרים בתורה. כי יש לך 10 ויש לך 7.
יש לך 10 ספירות, יש לך 13 מידות, יש לך זה. הכל יש לו, זה כל דבר יש לו משמעות. זה דברים מדהימים. כשאתה נכנס לזה בקבלה, מה, יש לזה... חבל על הזמן. כל דבר, לא רק זה, גם המבנה של האותיות. מה זה האותיות? גם התיאור של זה, אבל כל אות יש לה משמעות. בשפה העברית, כל אות יש לה משמעות עמוקה. זה לא סתם דברים. הצירוף של האותיות גם הוא עושה דברים.
אנחנו היינו גם, זה התקופה שהיהודים מדברים ארמית, לא?
כן. בשביל זה יש...
כמה אותיות יש בארמית? שאתה לא יודע.
לא, לא יודע. זה בדיוק הקטע, שבשביל זה יש את ה... שתיים מקרא ואחת תרגום.
כן. זו
תקופה שאנשים לא הבינו את ה... כן, הם רק היו מבינים את התרגום. ולא, זה התימנים עד היום, כשהם קוראים בתורה בשבת, יש אחד שמתרגם. לארמית.
באמת?
שם אם אתה בא לתימנים להתפלל בשבת, שזה אתה לא יוצא משם. הפרשה הולכת פי שתיים, לוקח זמן. זה מנהג שפעם היה, כי אנשים לא הבינו את מה שכתוב. זה היו מתפרשים מהם בארמית.
זה חזרת השעץ בגלל זה.
נכון, הרבה דברים. אז עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על הסיפור של המגילה, אנחנו מתחילים להבין ש... זה בעצם, זה המלחמה של עמלק. מה זה, מה אמרנו בשבת? זכור את אשר עשה לך עמלק. לזכור את עמלק, כי עמלק מה אומר? הכל מקנה. זה עמלק. עמלק מה אומר? הכל מקנה.
הוא 80% שלא יצאו ממצרים.
כן, הוא בעצם זה שאומר לך, עזוב, הכל, לא רק זה עמלק, אנחנו רואים, אפילו הוא נלחם נגד האמת. אפילו הוא רואה את האמת מול העיניים, הוא נלחם איתה. עד כדי כך. אבל זה המלך שנמצא בתוך תוכן, לפעמים מה אנחנו עושים את הדברים האלה?
כל הזמן.
איך בדיוק? זה בעצם...
איך דיברנו על זה? מישהו מעשן, תמשיך לעשן, ואתה לא מתעלם.
כן, והוא לא עובד זה שכתוב, זה רעל וזה הורג והכל, והוא ממשיך הלאה. וזה בדיוק הרעיון, אנחנו צריכים לדעת ולהבין שהטבע הוא כאילו מין מחיצה כזאת, שאנחנו צריכים לדעת מה זה הטבע, וצריכים להבין שזה המלחמה שלנו, זה המלחמה בין המלך לבין עם ישראל. כאשר אנחנו מסתכלים, מה אומר רבי עקיבא? רבי עקיבא אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, תראה, אם אתה רואה שהתורה היא אמת, אז כל התורה היא אמת. זאת אומרת, שאני רואה פסוק אחד מהתורה שמתקיים, זה אומר, שגם הפסוק האחר יקיים. זה הכוח של רבי עקיבא. רבי עקיבא רואה בתוך החושך את האור. לכן אנחנו נראה גם בפסח, בליל הסדר, הקבוצה הזאת של האנשים, איפה יושבת לעשות ליל הסדר? אצל רבי עקיבא. למה? כי זה זמן של דיכאון, זה זמן קשה, ואיפה אפשר לשבת ולראות את האור בקצה המנהרה? אצל רבי עקיבא. תראה, הם בוכים, הוא צוחק. הם בוכים, הוא צוחק. ומה הם אומרים לו בסוף?
התורה כל הזמן...
עקיבא, ניחמתנו, תתנחם ברגלי מבשר. כל מה שאומרים לו, אתה ניחמת אותנו. אתה מבין? זאת אומרת, קודם כל, הנקודת ההסתכלות של רבי עקיבא היא מאוד מעניינת. אבל זה בעצם, זה הרב פינקוס. זה, הוא כותב דברים נפלאים. הוא יש לו על כל זה, יש לו הרבה, הרבה מאמרים, הוא נהרג בתאונת דרכים בגיל מצעיר, הוא ואשתו מול הילדים שלו.
באיזה, בשנות המאה ה-18?
לא, 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 שנים שנים, זה בתקופה שלנו, בטח, זה אחד, אחד מגדולי ישראל, כן, הרב פינקוס, כן, זה... הנה. לא, זה... כאן לא כתוב, אבל זה לפני זה, לפני 20 שנה, משהו כזה, לא בתקופה שלנו. עכשיו, אומר הפינקוס, המרכז של יום הפורים זה הנקודה הפנימית של כל המועדים של כל התורה כולה. זה הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אבל ישנה מחיצה גדולה שמעכבת, ומה זה המחיצה הזאת? זה הטבע. למשל, הוא אומר כאן, באמת, איך אנחנו מסתכלים על החיים? לפני חותמו של כל אדם נמצאת מתנה גדולה, אוויר. אוויר אנחנו נותנים חופשי, יש חופשי, עכשיו מה קורה? ללא אוויר בן אדם מת. עכשיו, למה בן אדם לא מתלהב מזה? ראית אנשים מתלהבים, שרים מוכב, וואו, נשמתי אוויר. לא, מובן מאליו.
כי זה הכל בחינם.
לא, גם מובן מאליו, זה לא, אומרים לכולם יש אוויר. אנחנו צריכים לטוב, תודה, הקדוש ברוך הוא שנתת לנו אוויר לנשום. אבל אנחנו לא מסתכלים על זה ככה. אנחנו מסתכלים על זה, לכולם יש. לכולם יש, כולם חופשי, כולם זה. אז גם אני מקבל, אז מה אני צריך כאילו לכולם להגיד כל כך הרבה תודה? עלי אני נושם ביחד עם כולם. משל לאדם שנכנס לבית והוא רואה צלחת מלאה בעוגיות. עכשיו הוא יכול להתלחס על צלחת העוגיות בשתי צורות. אחד, בא לבית, הניח כאן 20 עוגיות בשביל 20 איש. וגם אני ביניהם. או, יכול להיות שהוא הניח עוגיה אחת מיוחדת בשבילי ומסביב כדי שאני לא ארגיש לא נעים, כאילו שעשה במיוחד בשבילי, הוא שם עוד 19 עוגיות. אתם מבין? אותה תמונה, רק נקודת הסתכלות שונה. כך בדיוק, כאשר אדם נושם אוויר, הקדוש ברוך הוא ברא במיוחד עבורו את מנת האוויר. זה מה שנקרא השגחה פרטית. יהודי צריך לדעת ולהבין שכל, הכל, הכל, הכל הוא מקבל בצורה פרטית. הקדוש ברוך הוא דואג לו כאילו הבן יחיד שלו. זאת אומרת שברור אדם נכנס לחנות, למכולת, קונה שקית חלב. יש שם 500 שקיות חלב. עכשיו הוא יכול להסתכל על זה, שהקדוש ברוך הוא הכניס לחנות 500 שקיות חלב, שלכולם, אבל יכול להסתכל על זה אחרת, שיוכל לך שקית בשבילו ושם מסביב עוד 499 שקיות כדי שאתה תרגיש לא, שלא תרגיש לא נעים. זאת אומרת, עד כדי כך הרגישות של הקדוש ברוך הוא אליך, אבל זה הנקודת הסתכלות שלך. וזה בעצם, זה הנקודה האמיתית שאנחנו רוצים להסתכל, צריכים לדעת ולהבין שהקדוש ברוך הוא דואג לכל אחד ואחד מאיתנו באופן פרטני, זה השגחה פרטית. ואז אתה מבין, אתה אומר תודה על כל דבר ודבר שאתה מקבל. וזוהי הנהפוך הוא של יום הכיפורים. מתגלה לנו האמת לאמיתה, שעלינו להפוך את כל המבט שלנו לטבע. זה הנהפוך הוא. אם הבן אדם חשב עד היום שמנוחים שם 500 שקיות חלב בפורים, אנחנו לומדים, לא, יש שקית אחת חלב שהכין אותה הקדוש ברוך הוא באהבה בשבילי. מה שמסביב זה רק תפאורה.
אז זה בדיוק כמו האוויר.
נכון, בדיוק.
האוויר יש בשפע, חלב יש גם יהיה בשפע.
נכון.
אבל אתה צריך להבין ש... חלק מהאוויר הזה, הקדוש ברוך הוא נותן רק לך, כי בכל
בדיוק, בדיוק, ככה אתה צריך להסתכל על זה.
ואתה יכול להסתכל על זה, שאתה אומר רק, האוויר אצל כולם, אז הוא לא נותן לי.
נכון.
אני לוקח את זה, אני לוקח את זה כחלק ממשהו נותן.
משהו נותן לכולם. וזו הסתכלות מעוותת. זו הסתכלות של הרבה של הרבה אנשים.
זה כמו שאתה אומר, השגחה פרטית. כל דבר קטן וקטן,
נכון.
שאתה מתעורר בבוקר ואתה אומר,
נכון.
מה שאתה מודה אני. אז זה באותו רגע, הקדוש ברוך הוא נותן לך את המיטה שלך ואת הנקודה שלך ואת האוכל שלך, למרות שאצל כולם יש את האוכל הזה.
נכון.
ולמרות שלכולם יש נוסעים באוטו.
נכון, נכון. אתה חייב להסתכל ולהבין שהקדוש ברוך הוא דואג לך, וזה גם דבר שצריך לחזק אותך. כי אם אתה מבין שהקדוש ברוך הוא זה אבא שלנו שבשמיים, והוא אוהב אותנו, וכל מה שהוא עושה, עושה לטובה. לפעמים יש לנו קשיים בחיים, זה לא קל, אבל אם אתה באמת מבין ומאמין שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובה, אתה חי הרבה יותר טוב. אתה מבין, גם אם יש זמנים קשים, אתה עובר אותם, אתה מתגבר, אתה מתחזק, למה?
אתה יודע מה תוחלת חיים, איפה תוחלת החיים הכי גבוהה היום בארץ? בכלל, איפה? בבני ברק.
יכול להיות, אנשים רגועים, מה אתה רוצה, אנשים מחוברים, כן?
בשלוש, בממוצע של כמה זה שנה, שנה וחצי, תוחלת חיים יותר גדולה. תסתכל, ואתה יודע למה? כי הם מסתפקים במה שיש להם. והם מתמקדים בדברים האמיתיים.
בדיוק, אני לא יודע אפילו אם זה מסתפקים או כמו שהם שמחים.
הם שמחים, הם מתמקדים.
אמרנו את זה, זה לא איזו השיר המסתפק בחלקו.
והם סותרים את כל התיאוריה הבריאותית. הם שמנים, הם לא עושים ספורט. הרבה מהם שם מעשנים, אתה יודע, כל הזה, מעשנים. והם יושבים ולומדים, לא מפעילים את הגוף. ותראה, איך אתה מסביר את זה?
אני חושב שרוב המחלות, במיוחד של המאה ה-20, של התקופות שלנו עכשיו, זה מהעצבים.
99% מהמחלות שיש לך, הנפש שהיא לא בריאה, הגוף מוציא אותה החוצה במחלות.
כן, כי אמרנו, הרוחנית והגשמיות מחוברים ביחד.
נכון.
אדם שלא מרגיש טוב נפשית, זה משפיע על הגוף שלו.
ברור.
עכשיו, בן אדם שטוב לו וכיף לו, הוא לא חולה. למה?
כי הנפש בריאה.
כי הנפש בריאה. איך אומרים, הנפש בריאה בגוף בריא, זה כאילו סיסמה כזאת, אבל זה דבר אמיתי, אם אתה מבין את המשמעות האמיתית של זה.
זה לא סיסמה, זה אמיתי.
לא, אם אתה מבין את המשמעות האמיתית של זה, כי זה, תבין, הנה, כמה אנשים שעשו ספורט וקיבלו את כיף לב באמצע, ומה לא. ומצד שני, כמו שאתה אומר, אנשים שלא עושים כלום, וחיים בכיף. למה? אם אתה שלם עם עצמך, אם יש לך שלמות עם הנפש שלך, אם אתה מחובר לקדוש ברוך הוא, אתה רגוע, יש לך, אתה בעולם אחר. בפורים ישנם ארבע מצוות ונברם אחת אחת. המצווה הראשונה היא קריאת המגילה. מגילה הוא משול מגלה גילוי. בכל המועדים אנו לומדים מהי יהדות, מהי מצוות, ואנו מתעלים מעל הטבע. החג הפורים שונה במהותו. חג הפורים מלמד אותנו להגדיר את המציאות הנקראת טבע, לגלות את הטבע, ולדעת שבעצם בכל הטבע מונחת העוצמה של הקשר והאהבה בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, סביב נקודה זו סובב כל מעשי המגילה. לדוגמה, בתחילת המגילה מסופר כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. זה גם נקודה מאוד מעניינת. אחשוורוש הוא בעצם ישב בבבל. איך הוא הגיע לשושן? הוא שינה את עיר הבירה שלו. למה? מדוע קבע אחשוורוש את כיסא מלכותו בשושן? הרי המלכים שמלכו לפניו שהוא בבבל. אלא שאחשוורוש חמד לשבת על כיסא שלמה המלך. אבל הוא ידע שהוא מנסה לעלות על... שלמה המלך היה כיסא מאוד מיוחד, היו בו חיות ודברים. עכשיו, אם מישהו זר היה מנסה לשבת עליו...
שלמה אומר שישב בירושלים.
תכף, לא, אבל על זה הוא בכלל לא יכול לשבת. למה? כי אם הוא היה, מי שהעיז לשבת על הכיסא, זה לא שלמה המלך, היו חיות שם שהיו אוכלות אותו. כן, זאת אומרת, זה היה כיסא מין, לא מהעולם הזה מה שנקרא. שאם ינסה לעלות על הכיסא המלכות, יקו אותו החיות. לכן החליט לבנות לעצמו כיסא דומה. מה הוא עשה? הוא החליט, אני רוצה, כמו שלמה המלך, תשים לב, כמה, כשאנחנו מסתכלים על הדברים האלה, כמה שהגויים בעצם רוצים, את מה שיש ליהודים. אבל הם לא רוצים לקיים את המצוות. הם רוצים את הגדולה האמיתית, שמי זה שלמה המלך היה חכם מכל אדם. הוא מלך, מולך על כל העולם כולו. 127 מדינות. מה שמדאיג אותו זה לשבת על הכיסא של שלמה המלך. למה? כי זה מראה שהוא הגיע לשיא. מה עוד שאף אחד לא מצליח לשבת עליו. אז מה הוא עושה? הולך סוחר אומנים שייצרו כיסא קופי של הכיסא של שלמה המלך, אבל זה לא הכיסא של שלמה המלך. אז ממילא הוא יכול לעלות עליו, יכול לשבת, לא יקרה לו כלום, כי זה לא... אבל מה הבעיה? אחרי שגמרו לבנות אותו, הוא היה כל כך כבד שאי אפשר היה להזיז אותו. אז מה עושים? בנו אותו בשושן. מעבירים את העיר המלוכה לשושן.
עד כדי כך שאי אפשר להעביר אותו, אז הוא העביר את כל הפמליה ואת כל הזה לשושן.
כן, כן, כן. זה לא שיגעון גדלות.
איפה שושן היה? לא, בבל זה פרס.
לא, בבל זה עיראק.
לא, בבל זה פרס.
בבל...
מגדל בבל וזה, זה אמרו שזה... בבל זה פרס. לא, אתה טועה, אני... אתה טועה לדעתי. חכה שנייה. לא יודע, גם יכול להיות שגם... שושן זה ב...
לא, שושן זה, זה פרס, זה ברור. זה אין שום שאלה.
בבל ממלכה. נכון, בעיראק.
בעיראק, לא, אני יודע מה שאני...
לא, שרידי העיר נמצאים בעיראק.
כן, אני יודע שבבל זה בעיראק.
אבל אני חושב שזה...
לא, אתה מתבלבל עם זה, אתה מדבל עם שושן. אני מתבלבל עם שושן. אז כאן מה שקורה, אז הוא החליט לבנות כיסא כמו של שלמה המלך. הכל טוב ויפה. והוא שלח אומנים שהיו בפרס שיבנו לו כיסא. אבל כיוון שהכיסא היה כל כך כבד, לא יכלו להעביר אותו. מה עושה אחשוורוש? משנה את כל הסדרים. מעביר.
ותשים לב בסופו של דבר בגלל שלמה. בגלל הגדולה של שלמה.
כן, אני רק, מה אני אומר לך? אבל תשימי, הכל מסביב לעם היהודי. הכל מסביב מסביב לעם היהודי. תראה, מדינה קטנטונת, כל העולם רוצה לשים ביד בישראל. כל העולם. זה לא מהיום, זה תמיד היה.
לא, למה? איזה מדינה גובלת עם שלושה גבולות? זה לא... היחידה?
זה לא רק, זה לא...
לא, אני סתם אומר, איזה מדינה? אם אתה לוקח את הים כגבול, נגיד קפריסין זה כבר אירופה, זה ממש הגבול. זה לא טווח ארוך, אז אתה גובל עם קפריסין, שזה אירופה, נכון? אתה נמצא באסיה, והגבול עם מצרים זה אפריקה.
אפריקה, כן.
עכשיו, שתבין איפה אתה נמצא בנקודת שליטה בעולם, מבחינת העברת סחורות וזה, אין מקום יותר טוב. אין מקום יותר טוב.
עכשיו, תראה, למה אנחנו מגיעים לשושן? למה אתה חושב? מי יושב בשושן? מרדכי היהודי.
מרדכי היהודי יושב בשושן.
כל זה גלגל הקדוש ברוך הוא?
לא, לא, זה נקודה מעניינת.
כן, כל זה, זה כזאת, זה המגילה, זה המגילה. אבל תראה, אמן עושה עץ גבוה 50 אמה, לתלות את מי?
את מרדכי היהודי.
את עצמו.
בסופו של דבר, זה עצמו.
לא, זה נהפוך.
נכון, הוא הכין את זה בשביל עצמו.
הוא בונה לעצמו בית מפואר, מלא משרתים, בשביל מי? מי מקבל את בית אמן? מרדכי.
מרדכי.
כל המגילה, אתה תראה, כל המגילה, אתה תראה, הפוך על הפוך. אותה טבעת שחתמו בה להרוג את היהודים, אותה טבעת מצילים את היהודים. הקדוש ברוך הוא מראה לך, בשביל זה חשוב לקרוא את המגילה מתחילתה ועד סופה. הקדוש ברוך הוא מראה לך לכל האורך המגילה, את האמת של האלוקות בטבע. המשיג גנר הזה רוצה, תראה, מה היה, מלחמת הפרצות אותו דבר. דיברנו על זה, מלחמת הפרצות אותו סיפור. משוגע הזה, החליט יום אחד, הוא רוצה להשמיד את עם ישראל, אבל לפני זה הוא רוצה להיכנס לקחת את הנפט. אם אולי נכנס לו לקחת את הנפט, אף אחד בעולם לא היה מזיז לו, שיגמור עם מדינת ישראל. אבל שם, הוא נוגע בנפט, וואו, כל העולם מזדעזע. אמריקה הולכת נכנסת למלחמה. מה זה נכנס למלחמה? זה לא סתם. אם שנה לפני זה לא יכולה להיכנס למלחמה. כי היה ברית המועצות, וברית המועצות הייתה בת ברית של עיראק. איך הוא יכול להיכנס למלחמה? פתאום ברית המועצות מתפרקת. מה, משהו, זה סתם קורה הדברים האלה, אתה סתם. הרי מי היה חולם, באמת, שהם היו בשיא התהילה, המשטר הקומוניסטי, שהם יחזיקו סך הכל 70 שנה? מישהו היה חולם דבר כזה?
אה, מתי היה המשטר הקומוניסטי? 89.
70 שנה, זה
כל... לא, ב-89 הוא התפרק, לא?
הוא התפרק איזה שנה לפני שמלחמת המפרץ, שנה או שנתיים.
מלחמת המפרץ הייתה ב-91. ולדעתי הוא מתפרק ב-89.
לא, זה התפרק. שהיה כאילו זה, גם נגמר לגמרי.
חילקו כבר את המדינות.
לא, שכשהוא היה ממש כבר...
תראה, חומת ברלין נפלה, מתי חומת ברלין נפלה? גם ב-89, אם אני לא טועה.
בקיד, תכלס, אתה רואה כאן את נפלאות הבריאה. 70 שנה זה הכל. בדרך 70 זה גם מספר חזק, אבל לא ניכנס לזה כרגע. זאת אומרת, כל הדברים האלה יש להם משמעויות. אומרת, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לך, תראה, איך הקדוש ברוך הוא מכין תרופה למכה? הולך ומעביר את כל עיר הבירה לשושן, בגלל מי?
שלמה המלך.
לא, בגלל מרדכי.
נכון, בגלל מרדכי. לא, זה כמו שאתה אומר לי, בגלל המן, כאילו, אתה יודע.
כן, בדיוק.
על אותו עקרון.
זה פשוט מדהים.
הכל כבר מחושב כבר קדימה, והכל מתהפך בסופו של דבר.
מה אומר הרב פינקוס? מיד אנחנו יודעים שכל העולם כולו מסתובב סביב מרדכי. מרדכי זה מהות, עוד פעם. זה לא סתם. כמו שאמרנו, זה לא, אנחנו לא קוראים כאן איזה סיפור.
ומרדכי ישב בשושן.
כן. זוהי גם הסיבה שלא מוזכר בכל המגילה אף שם משמות השם יתברך. תשים לב, כל המגילה הזאת לא מוזכר הקדוש ברוך הוא פעם אחת. אין שמו של הקדוש ברוך הוא בכלל. שאם היה כתוב בגלוי שמו של הקדוש ברוך הוא, הייתה זו יציאה מגדר הטבע למעל הטבע. וזה כבר נוגע לפסח. אך פורי מגלה לנו שכל דבר בתור הטבע החשוך זוהי פסקת אהבה ונהפוך הוא.
מה, במגילה לא מוזכר אף פעם במילה אחת הקדוש ברוך הוא?
שום דבר, כלום. אומרים שהמלך שכתוב כל הזמן זה הקדוש ברוך הוא. זה המלך. ונהפוך הוא. כל מה שאתה רואה בטבע זו פסקת אהבה. איכן רואים יותר אהבה, בפורים או בפסח? שואל שאלה מאוד מעניינת. הוא כותב, הרב פינקוס כותב דברים מדהימים, זה באמת פשוט... בחג הפסח הרים אותנו הקדוש ברוך הוא מעל העולם. אבל בפורים אנו מגלים את הקדוש ברוך הוא בכל נקודה ונקודה של הטבע. מובן במדרש, שבשעה שהיה משה רבינו, שהיה על משה רבינו להיפטר מן העולם, תשמע, זה דבר מעניין. באותה שעה קרא הקדוש ברוך הוא לנשמה מתוך גופו, אמר לה, ביתי, 120 שנה קצבתיך, היותך בגופו של משה, עכשיו הגיע כי צריך לצאת, צאי אל תאחרי. מה הקדוש ברוך הוא הנשמה שאצל משה רבינו? תצאי החוצה, בואי, למעלה. מה עונה לו הנשמה? אינינו רוצה לצאת ממנו, לא רוצה לצאת ממשה. והקדוש ברוך הוא אומר, שצאי, אל תאחרי, אני מעלה אותך לשמי שמיים העליונים, אני יושב תחת כיסא כבודי, אצל הקרובים, ושרפים, וגדודים, ושם אותך במקום הכי גבוה שיכול להיות, נשמה של משה רבינו. אך הנשמה עדיין מסרבת. מה היא טוענת? הרי משמיים ירדו שני מלאכים לעולם, והם חטאו. שני מלאכים ירדו מלמעלה, והגיעו לכאן חטאו. אבל בגופו של משה, יש יותר קדושה. זאת אומרת, הגוף של משה יותר קדוש
הנשמה?
מלמעלה. לא מהנשמה אומרת את זה. כאילו אני מעדיפה לא להיות למעלה איפה שהמלאכים...
אבל למעלה זה הנשמה, זה לא הגוף.
עוד פעם, הנשמה זה מה מופשט.
כן, נכון.
הקדוש ברוך הוא שם את הנשמה איפה? אצל הבן אדם, בתוך הגוף.
ושהוא הולך לעולמו, אז הוא עולה למעלה.
יפה. עכשיו בא הקדוש ברוך הוא אומר לנשמה, בואי תצאי, הגיע זמנך. הנשמה אומרת לו, לא. אני כל כך טוב לי כאן בגוף של משה. עכשיו תבין, בדרך כלל הנשמה רוצה להיפרד מהגוף. באיזשהו שלב, למה? כי הנשמה היא רוחנית. רוצה, היא שואפת להגיע למעלה. וכאן אנחנו רואים שהנשמה לא רוצה להגיע למעלה. היא רוצה להישאר בגוף של משה. עכשיו, לכאורה, גוף של בשר ודם, זה בדיוק הפוך מהנשמה. אבל משה רבנו קידש את הגוף שלו בצורה כל כך גבוהה, עד שהנשמה הרגישה יותר טוב בגוף שלו מאשר לעלות למעלה. זה רק להביא לך לאיזה דרגה הגיע משה רבנו. הנשמה מעדיפה את גופו של משה על פני שעות בקרב הקרובים והשרפים, מפני שבגופו של משה ישנה יותר קרבה לקדוש ברוך הוא. דווקא פה בעולם הטבע, הרי מה קורה? צריך חשוב להבין, אנחנו המלאכים, הם עושים מה שהם מצווים. אין להם בחירה. לנו יש בחירה. זאת אומרת, אם הבן אדם, הבן אדם הוא דרגה יותר גבוהה מהמלאכים, כי הוא יש לו את הכוח לבחור בין רע לטוב. ואם הוא בוחר בטוב, אז הוא בדרגה הרבה יותר גבוהה מהמלאכים, כי המלאכים אין להם את הבחירה. הם עושים טוב, כי הקדוש ברוך הוא מצווה, הם עושים בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותם לעשות. המלאכים יודעים זאת, הם יודעים את האמת, אך אנשי העולם לא יודעים את האמת. כולנו, וכאן הוא מגיע למדרש המוזר הזה, שיצחק יצא עם הפוך. שאנשים שיוצאים מגלל יוצאים הפוך, עם ראש למטה ורגליים למעלה. כולנו עם רגליים למטה. מאיכן אדם יוצא? מהארץ. ולאן הוא שואף? לשמיים. אך יצחק היה במצב הפוך. וכך ראתה אותו רבקה, יוצא מגן עדן. רגליו למעלה וראשו למטה. הוא יצא מהשמיים. ומטרתו הייתה למצוא את הקדוש ברוך הוא דווקא פה בעולם הטבע. וזהו העניין. כן. הכוונה היא כך. מה הוא רוצה להגיד לך?
בגלל שאתה... זה הוא לא היה בניגוד לאברהם ויעקב איש, איש,
הוא היה,
איש
הוא...
עבודה. הוא,
לא, הוא היה רוחני.
הוא היה רוחני בגלל כן. זה. כן. כי יעקב באמת היה איש הרבה גשמי, זאת אומרת, הוא הוליד את 12 הילד, כאילו, ואברהם הוא היה איש קבלה ונתינה,
אברהם זה החסד, יצחק זה הגבורה, ויעקב זה תפארת.
אז בגלל זה כאילו הראש והרגליים הפוך.
כן, עכשיו מה הוא בא להגיד לך? אתה, בן אדם, הולך עם הרגליים שלו באדמה, זאת אומרת, הוא מחובר לאדמה, מחובר לארץ, והראש יש לו שאיפה להגיע לשמיים. אצל יצחק, הוא הגיע למצב שהוא לא הולך כאן. הוא כל כולו, כל המהות שלו דורכת איפה? בעולמות העליונים. זה הבנה פה. להגיע לדרגה כזאת, שגם שאתה בארץ, אתה בעצם לא בארץ. ותראו, בגובה מרומים. הוא כביכול, מה זה, וזהו עניין הצחוק של יצחק, שהוא כביכול צוחק על מבט העולם, כי כולם חושבים באופן הפוך. ויצחק יודע שהקדוש ברוך הוא פה בכל נשימה ונשימה. הוא יודע שבתכלס הוא הולך עם הקדוש ברוך הוא, הוא לא הולך בטבע שאנחנו מבינים אותו. הוא עם הקדוש ברוך הוא, הוא רגליים שלו למעלה. ועל זה ענה להם רבי עקיבא, שאם מתבוננים, הרי מה היה עם רבי עקיבא, שהוא ענה להם, אם מתבוננים, הרי אדרבה, בתוך החושך יש למצוא את אהבת השם לעמו. דווקא בתוך החושך זה החוכמה למצוא את אהבת הקדוש ברוך הוא. דווקא כשקשה, דווקא שלא קל. ומי יודע אם לא כל הדברים שקורים לנו עכשיו זה דווקא בשביל לעורר אותנו ככה לקראת פורים. שלהראות לנו שהקדוש ברוך הוא זה ששולט בעולם, לצאת מהטבע, להבין שהטבע הזה הוא כלום, שלא יכול, לא משנה מי ומה ואיזה ממלכה וכמה כוח יש, אם זה החשברוש ואם זה הסינים ואם זה טראמפ, אין לאף אחד כוח, יש רק לקדוש ברוך הוא כוח. והוא מראה אותו, הוא בא ואומר לך, אתם חושבים שאתם שולטים? עם כל הכסף שלכם? עם כל הטכנולוגיה שלכם? הנה בבקשה, וירוס אחד קטן, שיתק את כל העולם.
אשכרה ככה.
זה כמו שאמרתי. מה אומר יעקב אבינו כשיוצא לדרכו? שהקדוש ברוך הוא ייתן לי לחם לאכול בבגד ללבוש. ואנחנו שואלים מה עם פרנסה, מה עם זה, מה עם זה, אבל הוא בעצם שואל מה עם בריאות.
אבל גם יעקב אמר את זה דרך אגב.
את מה?
שמה הוא שמספיק לו...
זה לא מספיק, הוא אמר דבר גדול מאוד, זה מה שהוא אמר. הוא אמר, יכול להיות בן אדם שיכול בגדים, אבל הוא בהסגר עכשיו, בפיג'מה, לא יכול לבוש את הבגדים ולא יכול לצאת החוצה. אז מה עוזרים לו הבגדים? אז מה הוא אומר? בגד ללבוש. שיהיה לי בגד שאני אוכל ללבוש אותו וללכת בחוץ איתו. זה לא קשור למיטה של חולים או עם פיג'מה, אלא בגד. ולחם לאכול. כמה אנשים מאכילים אותם עם אינפוזיה, לא עלינו, שלא יכולים לאכול? אז בעצם מה הוא אומר? את הכל הוא שם בפנים. את כל המהות של האדם. הוא אומר, אני רוצה לחם לאכול ובגד ללבוש. ושיהיה לי את הלחם שאני יכול לאכול אותו, ושיהיה לי בגד שאני יכול ללבוש אותו. שאני לא חס ושלום יהיה קשור למיטה בבית חולים, ואני לא יכול לאכול ולא יכול להתלבש. זה לא, וזה מה שקורה עכשיו. אנשים באים, סוגרים אותם בתוך הדרים. פשוט מדהים, בידוד. נקודה הזאת מונה גם בעצם שמו ומהותו של יום זה פורים. למה הוא נקרא פורים? על שם הפור. פור, הגרלה שהוא עשה. עשה, מן הרשע עשה הגרלה ונפל הפור על היום הזה.
כן, פור.
פור זה מישון פור, פורים זה מישון פור, הגרלה. לכאורה, אין דבר יותר טבעי מיותר מגורל, נכון? גורל זה הדבר הכי טבעי שיכול להיות. זה מזל, יעני, זה. אבל זה בדיוק העניין, זה לא נכון. ואם כן, ניתן לכאורה לטעות ולטעון, כי אך במקרה יצא הפתק.
כן, אנחנו יודעים שאצל הקדוש ברוך הוא אין מזל, הכל מכוון והכל
מכוון. לא רק שאין מזל, דווקא המזל הוא זה שקובע, מראה את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, מכמה דוגמאות בתורה על מהנביאים אנו רואים כי אדרבה, גורל הוא ביטוי לפעולתו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. זה הביאור שעל פי הגורל נחלקה ארץ לשבטים. מה זה, לא עשו הגרלה כאילו בצורה שרירותית? מה נפל לזה, מה נפל לזה? לא, הקדוש ברוך הוא קבע על פי הגורל איזה שבט יקבל מה. וככה בעצם ראו גם השבטים שכל אחד קיבל את החלק שמגיע לו. שהנה כל שבט ושבט דרש לעצמו את החלקים המובחרים, כמו ליד הים וכיוצא בזה, עד שקם אחד השבטים אמר, אין אני חפץ בהכרעה, אלא על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. ומהי הכרעה של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו? הגורל. וככה אנחנו מוצאים גם בשתי הסעירים ביום הכיפורים, אחד לעזאזל ואחד עולה קורבן להשם. אחד להשם, אחד לזה. והכהן לא יכול סתם באופן שרירותי להחליט, את השעיר הזה אני שולח לעזאזל, ואת זה להשם. הוא צריך להפיל גורל. כי מי אתה שתחליט מי הולך לעשיו הרשע? מי אתה שתחליט מי הולך לשטן? מי הולך לרע? אתה לא יכול להחליט דבר כזה. רק הקדוש ברוך הוא יכול להחליט. כך גם בספר יהושע, מסופר שבני ישראל מעלו בחרם, ויהושע ערך גורל כדי לגלות את השם. הגורל גילה שהמועל הוא אחן. והנה אחן טען, ובצדק, הוא אמר ליהושע, שכיוון שכל השמות של בני ישראל היו בתוך ההגרלה הזאת, אז במקרה יצא השם שלי, מה, זה לא מוכיח כלום. יכול לצאת גם שמו של מישהו אחר. ועדיין אין זה מגלה שהוא מעל. לכן מה אמר לו יהושע? בני, שים לה כבוד לשם אלוקי ישראל, איך אני צחק אותה? אתה יודע שאם אתה יצאת בגורל, זה הקדוש ברוך הוא סימן לנו אותך. ואז מה קורה? הוא אומר לו, תודה על האמת, אל תוציא לעז על הגורל. כיוון שהגורל הוא דבר השם. ואז מה באמת הוא עושה? הוא מודה. הוא מודה, נכון? זה אני. זאת אומרת, אנחנו רואים בעצם שכל הרעיון שלנו, של הטבע, של הגרלות, של דברים, זה הכל הקדוש ברוך הוא.
ברור.
זה הכל. וזוהי המהות של פורים, על שם הפור. וזו המצווה הראשונה של פורים, קריאת המגילה, שהיא מגלה לנו את המהות של העולם. המהר"ל אומר שכאשר הקדוש ברוך הוא חתם את עם ישראל למיתה, הרי זה נחשב למיתה ממש. אחר כך ברא הקדוש ברוך הוא עם חדש עם קבלת התורה המחודשת. חג פורים מגלה לנו לא רק את האהבה הגדולה שהתעוררה בשעת הסכנה, אלא את כל מהות העולם. את מה שכל אחד צריך לחשוב כאשר הוא שותה כוס מים ומברך שהכל נהיה בדברו. כשאני עושה את זה, זה בשבילי. זה הקדוש ברוך הוא נתן לי את המים האלה. זה לא שנתן מים לעוד מיליונים של אנשים. לי, בשבילי במיוחד. העוצמה של פורים נמצאת בטבע. המצווה היסודית בפורים היא קריאת המגילה, שהם דברי התורה הפותחים את השכל. כתוב, אם תאירו עם תאורות האהבה עד שתחפץ. ורמז בזה יסוד, כאשר ישנה התאורות של אהבה, יש להפוך את ההתאורות לדבר שיתקיים. זה מה שאנחנו אומרים, אם תאירו עם תאורו את האהבה עד שתחפץ. מה זה עד שתחפץ? זה לגרום להביא את האהבה לממשות עד כדי חפץ. אתה מבין? מה? אני אוהב. אז מה זה אומר? תכלס, תהפוך את זה לדבר אמיתי. למשמעותי, אתה אוהב את אשתך. תעשה מעשה. אתה צריך להפוך את זה למשהו ממשי, לא למשהו ארטילאי. אחרי מה שהמגילה מלאת אותנו, אנו צריכים להדגיש את התעוררות האהבה באמצעות מעשים. אז עכשיו צריך לעשות מעשים. אז אנחנו מקיימים שלוש מצוות. העמוקה שבהם סעודת פורים. למה באמת סעודת פורים היא העמוקה ביותר? כי אמרנו את זה לא פעם ולא פעמיים. יש לנו ככה. אחד הביטויים של אהבה זה נתינת מתנות. אתה נתן מתנה לחבר שלך? זה מראה שאתה אוהב אותו. אבל יש שני סוגים של מתנות. אחד, שכאשר אני רואה שהחבר שלי זקוק לפריט מסוים, ואני נותן לו. נגיד, הוא זקוק לעת, אני קונה לו עת, כי הוא זקוק לעת. אבל יש מתנה אחרת, מתנה שאני נותן שהוא בן אדם לא זקוק לה. זו מתנה של אהבה. בלי קשר. פרחים. אפשר לחיות בלי פרחים. זאת אומרת, זה הרעיון של פרחים. זה אמנם מחזק את הקשר שאתה ממלא את חסרונו, וזה חשוב. חשוב לתת בן אדם מה שחסר לו, אבל מטרת המתנה היא למלא את חסרונו של המקבל. הסוג השני של הענקת המתנה, כאשר דבר לא חסר בכלל המקבל, אבל עצם הנתינה מבטא אהבה. לדוגמה, כאשר אדם מעניק פרחים, הרי זה אין זה משום שפרחים חסרים למקבל. המטרה היא לבטא את האהבה שביניהם. אותו דבר, מצוות מתנות לאביונים ומשלוח מנות מבטאות את שני סוגי הנתינה. מצוות מתנות לאביונים זה למלות את החוסר. כמו ההוא חסר לו עת, אני נותן לו עת. תראה, אנחנו עושים את שתי הדברים. נותנים מתנות לאביונים, והשנייה זה בא מתנה, לא חסר לו כלום. תראה, מתנה, אתה נותן משלוח מנות. הוא לא צריך את המשלוח מנות שלך. אבל זה מראה של אהבה. אתה נותן לו למרות שהוא לא צריך. בזה יובן ההבדל בין מצוות משלוח מנות שהיא למקבל אחד, ובנצת מתנות לאביונים שיהיה לשני אביונים, כיוון שמשלוח מנות מסמל יותר את הנתינה מאהבה, ואם אדם מחלק מתנות לכולם, הרי זה פוגם פידוי אהבה. לכן זה גם נקודה מאוד מעניינת. אתה נותן משלוח מנות אחד. אתה מחויב, כן? תיתן כמה שאתה רוצה, אתה מחויב לאחד. למה? כי בזה אתה מראה שאני אוהב אותך. אם אני אחלק לכולם מתנות, זה אתה הורדת מהערך.
זה בדיוק כמו שאתה מדבר.
הפוך על הפוך.
אם אני מחלק אוויר לכולם.
יפה, הפוך על הפוך.
נכון, הפוך על הפוך, כן.
שמת לב איזה יופי?
נכון.
איך שהכל מתחבר ביחד.
נכון, שתחלק אוויר אוויר, אז יש לי אוויר, בוא נמשיך הלאה.
לכן, כדי שיראו את הייחודיות הזאת שאתה נותן לחבר שלך, שזה באמת מראה אהבה, צוותה התורה, עוד פעם, חשוב להבין, זה מה שמסתתר מאחורי המעשה. הרעיון, למולד לאביונים, למלא חיסרון, לפחות שתיים. חייב לתת שתי מתנות לאביונים. אבל מתנות לאביונים הבאים למלא את החסר של המקבל, עדיף לתת לכמה שיותר אביונים. כי אתה ממלא את החסרון שלה. מצווה גדולה. גם בחסר ונתינה של הקדוש ברוך הוא, לנו יש להבחין בנתינה, אתה מבין את הגאונות של הרב פינקוס? אתה מבין עוד פעם, זה פשוט. ואיך הוא הורג את זה ביחד. זה פשוט דברים באמת מדהימים. תמיד כשאני קורא את הדברים שלו, תמיד לפני החגים אני קורא את המאמרים שלו. זה דברים מדהימים.
יש לו גם לפסח וגם
לכל החגים.
כל החגים.
גם בחסד ונתינה של הקדוש ברוך הוא, בלי נדר, אנחנו כל פעם לפני חג, אנחנו ניקח את אחד מהמאמרים שלו, כי זה פשוט
מאוד מעניין.
גם בחסד ונתינה של הקדוש ברוך הוא, לנו יש להבחין בנתינה שהיא בחסדו של הקדוש ברוך הוא למלא את חסרוננו, לבין נתינה שכל כולה אינה לבטא אהבה. לדוגמה, מלבושיו של אדם, החולצה שהוא לובש, הרי אם מתנת הקדוש ברוך הוא למלא את חסרוננו, אתה צריך בגדים. אז הוא מלא את חסרונך. מלביש ערומי. לעומת זאת, העניבה, העניבה אתה לא צריך, לא חסרה. אז זה, נתינתה היא ביטוי של אהבה. כביכול, החולצה היא בגדר מתנות לאביונים, והעניבה היא בגדר משלוח מנות. לפיכך, קיומן של מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים הוא אחר קריאת המגילה. כי קריאת המגילה מגלה לנו תמונתו של העולם, איך אמרנו? קודם כל תגלה שהקדוש ברוך הוא כל מה שהוא נותן לך, בדרך הטבע. עכשיו שאתה מבין, תיתן. אתה מבין? אתה עכשיו קיבלת? תיתן.
לא, אתה גם מבין מה אתה מקבל, אבל מה אתה נותן.
בדיוק. עכשיו, המגילה גילתה לך את הטבע, גילתה לך את האמת שמסתתרת, את הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע, איך שהוא דואג לך לכל דבר בצורה פרטנית, פרטית אליך. עכשיו, הגיע. כתוצאה מקשר אהבה שנוצר אחר קריאת המגילה, מתעורר הרצון לתת מתנות. ברגע שמדבר עם אהבה הוא רוצה לתת. ואכן, אם יכול לא נותנים כביכול את המתנות הללו לקדוש ברוך הוא, מכיוון שאי אפשר לתת לקדוש ברוך הוא מתנות, לכן את אותה מתנות מתוך אותו קשר של אהבה, חשוב, תבין, מתוך אותה אהבת השם אנחנו נותנים לחבר. כי לקדוש ברוך הוא אני לא יכול לתת. אני אתן לחבר שלי כאילו שנתתי לקדוש ברוך הוא. אני נותן איש לרעהו לבניו של הקדוש ברוך הוא. מה זה איש לרעהו? איש לבניו של הקדוש ברוך הוא. מצוות סעודת פורים. הדבר הברייתא וקדושה מביאה לידי רוח הקודש, ורוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים, כותב במסילת ישרים שעל ידי שהאדם נדבק בקדושתו יתברך, הוא מגיע למעלה שנמסר בידו מפתח של תחיית המתים, ואחר כך יוכל למשוך ממנו יתברך אפילו משך חיים. טוב, מה, יש כאן דברים מאוד עמוקים. הרעיון הוא כך, שבן אדם מפחד שמחר יהיה לו חסר לחם, אז הוא קונה היום לחם שיהיה לו למחר, כדי לאחסן למחר. גם חמצן אפשר אפילו לאחסן לעתיד. אבל יש דבר אחד שאי אפשר לאחסן אותו. החיים עצמם. הזמן. אף אחד לא יכול לתת לך זמן. מה שכתוב לך, זה מה שיש לך. אך ישנו דבר אחד, אותו לא ניתן להחסן, ואלה מהחיים עצמם. אדם לא חי מהרגע הזה לרגע שבא אחריו. את הלחם שמונח על השולחן הוא יוכל לאכול עכשיו או בעוד 5 דקות. אך החיים של הרגע אינם קשורים לחיים של הרגע הבא. גם כאשר עושים לבן אדם ניתוח מסובך בלב, ויש צורך לעצור את פעילות הלב, לא עוצרים את החיים, עוצרים רק את הלב. הוא מה שמוקצב לו, הוא יקבל. אי אפשר למות לרבע שעה ואחר כך להמשיך לחיות. החיים ניתנים הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע. כשבן אדם קם בבוקר, מה הוא אומר? מודה אני. אבל מתי אנחנו מרגישים את הקשר? דמרנו זה 20 פעם כבר, אם לא יותר. מתי אנחנו מרגישים את הקשר החזק לקדוש ברוך הוא? או מרגישים את החיים שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא? שאנחנו אוכלים. כשבן אדם רעב וצמא.
אתה גם, הרבה פעם, אתה גם מודה לו כל פעם.
נכון.
זה מקובל דרך אגב בכל הדתות.
כן, אבל למה? כי האכילה היא נקודת הקשר ישר בין הקדוש ברוך הוא לבן אדם. למה? כי הוא מעניק לך את החיים דרך האכילה. אז אתה מרגיש קשר.
אבל אתה גם יכול להגיד דרך הנשימה הוא מעניק לך את החיים. דרך האוויר, כמו שדיברנו, שהוא מעניק לך את החיים.
לא אותו דבר.
למה לא אותו דבר? כי פה זה כביכול...
כי עוד פעם, האוויר זה לנשימה. האוכל, בלי אוכל, הגוף שלך לא יתפקד. הגוף שהוא בעצם...
ובלי אוויר?
בלי אוויר אתה לא תחיה.
נכון.
זה לא, אין
זאת אומרת, ההבדל הוא בין לחיה לבין תפקד.
אוויר אתה צריך כל הזמן. אתה לא יכול לחיות בלי אוויר בכלל. אז אתה לא מוגדל לזה. זה לא מחבר אותך. אתה לא יכול להיות רעב לאוויר. אם אין אוויר אתה תמות. אתה מבין מה אני אומר? אבל אתה יכול להיות רעב. רעב אתה יכול להיות.
נכון.
עכשיו, שאתה רעב ואתה אוכל, מה אתה מרגיש? עמך חי, חייה אותי, הקדוש ברוך הוא חייה אותי. אתה לא מרגיש את זה עם האוויר, כי זה כל הזמן. אבל שאתה אוכל, זו פעולה שגורמת לך פתאום לקבל כוחות. אז אתה מרגיש את החיבור לקדוש ברוך הוא. ישנו כלל שבכל דבר מונח דבר והיפוכו. גם לשון הקודש וכן שמילים הפוכות מהמותם דומות באופן הגייתן. אנו רואים שבשעה שהאדם מתחיל לאכול דווקא, אז דווקא אז הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא. זה כמו וישמן ישורון ואיבה. זאת אומרת, באדם דווקא כשהוא מתחיל לאכול, טוב לו, אז הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא. כשהוא רעב, הוא זוכר. אבל כשהוא מתחיל לאכול, הוא שוכח. לדוגמה, אפשר לראות ההבדל בין הברכה הראשונה והאחרונה. גם לפני שהוא מברך, הוא מוציא לחי מן הארץ, וואלה, בכוונה, אחר כך שואל, לא, אני כבר רוצה להתפטר מהברכה, נו, די, נו, מספיק. הוא סבר. וישמן ישורון ויבעת. האדם אוכל הרבה, ואז הוא בועט. זה עוד וסימן שדווקא האכילה היא נקודת קשר חזקה בין האדם לקדוש ברוך הוא. לכן תקנו מצוות סעודה בפורים, שזה ביטוי גדול של החיים עצמם שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. וכמובן, המצווה, מצוות היום, היא שמחה. מצוות שמחה בפורים גם כן שונה מכל סוגי השמחה של המועדים האחרים, כפי שבר מגער הגריז זצ"ל, שכל המועדים השמחה עם השם יתברך, ושמחת בחגיך ונגיל למשמחה בך, וישמחו בך ישראל וכן הלאה, בחג הסוכות אנחנו לוקחים את האתרוג ושמחים במצווה שבו, אך בפורים אנו צווים לשמוח, למה? לשם שמחה.
לשם שמחה.
לשם שמחה.
בגלל זה גם מותר לשתות ולהשתכר.
כן, כן. כי השמחה... יש עניין של שמחה לשם שמחה. שום סיבה. לשמחה לשם שמחה. מצווה של שמחה. בחגים אתה שמח במטרה מסוימת.
אבל גם פה בפורים יש מטרה מסוימת.
לא, אבל יש כאן מצווה מיוחדת של שמחה. זאת אומרת, מצווה מיוחדת של שמחה במהותה. זאת אומרת, שמחה במהותה. נצייר לנו קבוצת יהודים המסביבים לסעודת פורים ושורים מתוך דבקות צמא לך נפשי, לפתע נכנס ילד קופץ על השולחן ועושה שמח, מיד ניגש בחור מסלק את הילד ואומר, תראה איזה דוגמאות יפות הוא נותן בשביל שתבין את המשמעות. הם שרים שירי קודש. מה זה, אין לי תורה, פתאום בא ילד, סתם, משתולל על השולחן, צוחק, מבסוט, וכמובן הם מגרשים אותו. מסלק ואומר לו, זה לא פורים, היום צריך לשיר צמא לך נפשי, הבחור לא צודק. להלכה הוא לא צודק, כי מצוות היום היא שמחה. ומה יש אם הוא אינו מבין את המצווה הזאת, וכי את מצוות אתרוג אנו כן מבינים, וכי את לולב אנחנו כן מבינים, מצוות יום הפורים הוא משתה ושמחה. עצם השמחה עצמה. זאת אומרת, הרעיון הוא שמחה. בלי סיבה. הרי לכאורה, אתה יכול לשמוח מתוך לימוד תורה, אתה יכול לשמוח, זה דברים חשובים, אותו, שלא נבין לא נכון. אבל בפורים יש משהו מעבר. כל נקודה של פורים היא לגלות את השם פה עמנו בתוך השמחה, בתוך האכילה והשתייה עצמם. לדעת שזה שאני חי, אוכל ושותה, קופץ ושמח, הכל זה מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה להגיע לשמחה, שזה החיבור הכי גדול לקדוש ברוך הוא. אתה שמח שאתה חי, אתה שמח, אני כאן, אני שמח, זה הכל הקדוש ברוך הוא. גיליתי את הקדוש ברוך הוא. הוא נמצא בכל דבר, הוא נותן לי, הוא אוהב אותי כל כך, אז אני שמח. בלי שום סיבה, אני שמח בעצם העובדה שהקדוש ברוך הוא ברא אותי, בעצם העובדה שאני כאן בעולם הזה.
אומרים שזו שמחה שצריכה ללוות אותך כל יום, בכל רגע.
בסדר, אבל אנחנו לא...
השמחה...
נכון.
השמחה והחיוך, הנה כמו שעכשיו אמרת על רבי עקיבא.
נכון.
מה רבי עקיבא עשה? צחק.
נכון.
צחק זה להיות שמח.
אבל לצערנו הרב, זה מאוד קל להגיד, אבל קשה ליישם, לכן קבעו כל מיני מצוות בפורים, וכל זה כדי שאנחנו נגיע לשמחה. כדי שנוגע לשמחה אמיתית, לא סתם שמחה, שמחה אמיתית. לכן אנשים משתקרים, כדי יש לו בעיות ובלגנים, וזה איך הוא ישמח?
כשאתה שיקור אתה שוכח מהכל.
הוא שוכח מהכל.
אתה שמח.
בדיוק. עלינו לחוש שכל החיים שלנו זה מאלוקים. להרגיש את הקדוש ברוך הוא בכל פרוסת לחם. וכפי שנדבר שמצווה זה יכולה לבוא רק לאחר קריאת המגילה שהיא המגלה לנו. הרי אם אני לא אקרא את המגילה, אני לא אגלה את זה. לכן יש את החשיבות של קריאת המגילה, לקרוא את המגילה, לגלות את הנס. שאנחנו נשמע את המגילה, צריך לשים לב. לכל מילה ומילה, שים לב לנס הגדול שקורה שם כל הזמן. בלעדי קריאת המגילה לא היינו יודעים את סוד יום הפורים. ועד איכן צריכה להגיע התחושה הזאת של אמונה? עד שכרות, או מתוך עומק השכרות מגיע האדם לומר משהו, אותו לא אמר מעולם. אמר רבה, וזה אחד מהבסיסים והיסודות של פורים שצריך להבין אותו טוב טוב. מחייב איניש לבסובי בפוריה עד אלו ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי. בן אדם צריך להגיע למצב של שכרות, שהוא לא יודע את ההבדל בין ארור אמן לברוך מרדכי. מבחינתו זה אותו דבר. עד עתה דיברנו על אכילה, ועל הכרה במתנות שהקדוש ברוך הוא מעניק לו, אך בחיים ישנם גם צרות. ואף הם חלק מן המערכת. בפורים מגיע האדם להכרה מושלמת ונוכחות כביכול של הקדוש ברוך הוא בטבע, עד שמתוך שכרות הוא צועק ברוך אמן. אבן מסמן את פסגת החושך. הרע הכי גדול שיכול להיות. הוא הרי רצה להשמיד את עם ישראל, אך מתוך שכרות, בשעה שאדם רואה שהכל מונהג משמיים, הוא יכול לברך על הרעה ברוך אמן, כי הכל מעט השם. ואחר כך ממשיכים ואומרים, ארור מרדכי, מה
הביאור
בזה?
אמן,
יפה,
לא?
אבל איך להגיד ארור מרדכי? איך אתה מסתדר עם זה? מדרך העולם, כאשר יש לאדם קשיים, אז הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. ואם תפילתו לא נענית, הוא פונה לצדיקים שהתפללו עליו. מדוע? כי הוא לא מצליח לבד. אנחנו בפורים מכריזים, ארור מרדכי. זאת אומרת, לא, מה זה ארור מרדכי? לא צריך צדיקים, לא צריך אף אחד. מי צריך?
הקדוש ברוך
הוא. אתה עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה התובנה העליונה ביותר. לא צריך ברכות של צדיקים, לא צריך... כלום, כלום. אתה מתקשר ישר לקדוש ברוך הוא. אין שום מחיצות בין האדם לקדוש ברוך הוא. אמנם, אין הכרה זו מגעת מכוח השכל. מי שמדבר כך מתוך שכל הוא אפיקורס. הכרה זו תתכן רק מתוך שכרות. זאת אומרת, תכלס, מבחינה הגיונית, מעשית, זה לא נכון. צדיק זה צדיק, אי אפשר לבוא אליו ולהגיד ארור מרדכי, אבל לכן, לדרגה הזו אפשר להגיע רק מתוך שכרות. לא מתוך, לא, תמיד, למה אתה צריך להגיע בפורים? דוגמה לכך מצאים למתן תורה, כשהקדוש ברוך הוא שלח את משה לקדש את העם ויהיו נכונים ליום השלישי, ושוב שלח הקדוש ברוך הוא את משה להזיב את בני ישראל, רד העד בעם, פן יהרסו. אך כאשר מגיע הרגע של מתן תורה, אזי וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ללא משה. משל למה הדבר דומה? לשטחן שיוצא מתחת לחופה, ומותיר תחתן והקלה לבדם, כך כביכול הקדוש ברוך הוא בעצמו, רצה לדבר עם בני ישראל. קרבה גדולה זאת קיימת בפורים. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו רצה לדבר במתן תורה, דיבר איתנו הוא בעצמו, כך גם בפורים. נקודה אחת של מחיצה, גם היא נופלת. גם אפילו נקודה אחת של מחיצה, הכל נופל. מדברים ישר עם הקדוש ברוך הוא. זה פורים. כשזה אומרים פורים, ככיפורים. משווים את פורים, מבחינת הקדושה, ליום כיפור. עד כדי כך. לא סתם זה נקרא שמות דומים. עד כדי כך. רק שם אתה מגיע לקדושה מתוך צום, מתוך להיות כמו מלאכים, כאן אתה מגיע לקדושה מתוך להיות בן אדם. מתוך אכילה ושתייה.
אם אתה מפריד את הכיפורים ופורים, יש איזה משמעות? בוא ננסה לראות. כיפורים.
כיפורים, כיפורים. פורים
כיפורים.
כמו פורים, כן.
נכון. פורים כיפורים.
יום הפורים הוא יום נורא. השמיים פתוחים כי הקדוש ברוך הוא כביכול מצא את בנו יחידו לאחר ייאוש. הרי הקדוש אומר שצריך לדעת שמה שהיה בפורים הראשון חוזר על עצמו בכל שנה ושנה. זה עוד אחד מהעניינים שאומרים שהשנה, אנחנו כבר מסיימים, שהשנה, גלגל השנה בעצם כל הזמן חוזר על עצמו. זאת אומרת, עכשיו יש את הכוח של פורים. אנחנו עכשיו יש לנו התענית של אסתר עכשיו שאנחנו נמצאים בה, זה הכוח של התענית עובד עכשיו. בדיוק כמו שעבד אז, הוא עובד גם עכשיו. והפורים גם הוא עובד. וזהו עיקר הנס. הייתה הלכה מיוחדת לכתוב את המגילה לדורות. גם בשעת הנס פרסם מרדכי את דבר הנס. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים. לא הייתה השפעה כזו של חסד אפילו בשעת מתן תורה, שמה מר פינקוס כותב. לא היה חסד כזה גדול אפילו לא במתן תורה. כי בפורים היה זה מרצון. קרבת הלב לקדוש, זה קורה בכל שנה ושנה. זו מטרת המגילה. לגלות יהודי, לגלות. יהודי יכול לקחת כוס מים ולהכניס בו מידה של דבקות יותר ממיליארד שנה בעולם הבא. כוס מים, שברך עליה שהכל בכוונה, ובאמת הבין את המשמעות שהמים הם תפילות, כמו שאנחנו התחלנו לדבר. פה נמצא העולם של דבקות. המגילה מגלה לנו שיש להתבונן, כי כל נשימה ונשימה היא מתנה אישית מהקדוש ברוך הוא. ומה אכפת לך שאותה מתנה נתנה לעוד מיליון איש? כל נשימה ונשימה תעלה לך. הקדוש ברוך הוא מכין בשבילי מנת אוויר. כך צריך לחשוב. ומאידך, לשחוק אמרתי מעולל. כל החושך של העולם מונהג על ידי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כל מה שקורה, גם הקורונה וגם הבלגן, הכל זה מהקדוש ברוך הוא. ואם זה הכל מהקדוש ברוך הוא, מה אמרנו? צריך לברך על הרע כמו שברך על הטובה. שצריך להגיע לדרגה של אין הבדל בין ארור המן לברוך מרדכי. ולכן צחק יצחק אבינו. כי בכל דבר הוא ראה את הקדוש ברוך הוא. וזו תכלית של הפורים. להתבונן בזה ולחיות את זה מתוך קיום כל מצוות היום. וזה גם מה שראה ברבי עקיבא. רבי עקיבא ראה בכל דבר את נקודת האור. שנזכה באמת גם אנחנו לראות את נקודת האור של הפורים. ובאמת להגיע להתעלות לדרגות הגבוהות.